אם אנחנו אחים, זה אומר שזה ייגמר ברצח. בגלל שכשאחים רבים, זה נגמר ברצח. אהב טיפוס, קין והבל. מדוע בין אחים הרצח צפוי? בגלל ששני אחים מתחרים על אותו גורל. לעומת זה, למשל, אתם יודעים, כתוב בתורה, ואהבת לרעך. מה עם הרחוק? האם צריך לאהוב את רחוקיך? אז הנצרות באה בטענות על היהדות, שהיהדות אוהבת רק את הקרובים ולא את הרחוקים.
הם לא אוהבים את אף אחד.
אבל, האמת היא בדיוק ההפך. ברגע, כלומר, אם מישהו רחוק, זה לא קשה לאהוב אותו. מי שקשה לאהוב זה הקרוב. אני אוהב את כל היהודים חוץ מהשכן שלי, בגלל שהשכן שלי הוא לא בסדר. אבל כל האחרים אני אוהב. זאת אומרת ש... כי למשל, אתם יודעים, יש אומה באוקיינוס השקט, פרום לב מיקרונזים. הם תמיד מצביעים בעד מדינת ישראל באומה, במיקרונזיה. אני מאוד אוהב את המיקרונזים, ליבי יוצא אליהם. האמת היא שאף פעם לא פגשתי מיקרונזי אחד. אז זה לא קשה בשבילי לאהוב אותם. אבל הקושי זה מי שקרוב אליי. אז זה בדיוק מה שאומר אברהם ללוט. כיוון שאנחנו אחים, זה מסוכן, אם יש ריב. אז צריך למצוא פתרון. עכשיו, יש שלוש תוצאות אפשריות לסכסוך. האחת זה מלחמה. אברהם אומר במפורש, אני לא רוצה מלחמה. אז מה נשאר לך? יש שני פתרונות אחרים. או פשרה. זה האפשרות האחת, זה הפשרה. זה האפשרות האחת, כן? להתרחק, כלומר הפשרה, זה האפשרות האחת. יש אפשרות אחרת. לא, לחלוק זה פשרה. אז מה הפתרון האחר? ללכת לבית המשפט. לבית משפט. ואז בודקים מי צודק. הצודק מרוויח, מי שלא צודק מפסיד. ואז נפתרה, לא מלחמה. כלומר, אם אנחנו מסכימים שאין מלחמה, אז יש לנו שתי אפשרויות. או פשרה, או משפט. לפשרה יש שם בתנ"ך, צדקה. בפרשת וארא נאמר כך, כי ידעתיו למען אשר יצטווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, צריך להחליט או צדקה או משפט. או שצריך לעשות שניהם. כתוב על דוד המלך, והיא דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. אומרת הגמרא, משפט וצדקה בדוד, יפה. והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. או שואלת הגמרא, אם משפט, אז אין צדקה. אם צדקה, זה לא משפט. כלומר, אי אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט ביחד. ואף על פי כן, דוד היה עושה משפט וצדקה. איך הוא עשה? שלוש דעות בגמרא. דעה אחת, שהוא היה מחייב את החייב בדין, אבל משלם לו מכיסו. כלומר, הוא עושה משפט, אחר כך מכיסו היה משלם, זה צדקה. עכשיו, למה זה לא נכון? כלומר, למה זה לא מספיק טוב? כי זה לא סימולטני, זה לא בו בזמן. בזמן שהוא עושה משפט, הוא עושה רק משפט. כשעושה צדקה, הוא עושה רק צדקה. לכן אומרת הגמרא, לא, יש אפשרות אחרת, הוא עשה פשרה. מה זה פשרה? זה משפט, כי זה בא מטעם בית הדין. מצד שני, זה לא המשפט באמת, כי יש קצת ויתור, אז זה צדקה. צדקה הוא משפט. הבעיה היא שזה לא ממש משפט, וזה לא ממש צדקה. אז הגמרא נותנת אפשרות שלישית. שדוד היה מחייב את החייב בדין, והחייב בדין הרגיש שעשו עמו צדקה שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, המשפט והצדקה, אבל זה דורש עלייה מוסרית מאוד גדולה של החברה, של אנשים שמוכנים לקבל, שזה שהם יצאו חייבים בדין זה צדקה. עכשיו, נשאלת השאלה, אדם שיש לו נטייה טבעית אל המשפט, מה תהיה המשימה שלו? צדקה. ואם אדם יש לו נטייה טבעית אל הצדקה, מה תהיה המשימה שלו? משפט. לאברהם יש נטייה טבעית למה? למשפט או לצדקה? צדקה. אז מה הוא צריך לעשות? משפט. משפט. עכשיו, אם תסתכלו בספר דברים בפרק כ"ה, כתוב כך, תגידו שאני לא נמצא שם, בסדר? בספר דברים פרק כ"ה נאמר, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט. כלומר, ריב זה דבר שמבררים בבית המשפט. מה זה מריבה? זה משהו שמסדרים מחוץ לבית המשפט, לפשרה. זה לא מתמשך, זה, אנחנו נפתור את זה, אבל לא בבית המשפט. אנחנו נפתור את זה בינינו, בואו נעשה פשרה וגמרנו. עכשיו, התורה אומרת, ויהי ריב, נכון? ויהי ריב. בין רואים מקנה אברהם ורואים מקרואים אלות. ויאמר אברהם אלות, ענה תהי מריבה. זאת אומרת, מה אומר אברהם? בוא לא נתייחס לזה כאל ריב, בוא נתייחס לזה כאל מריבה, ואז במקום ללכת אל בית המשפט, אנחנו נעשה פשרה. אגב, מה רש"י אומר על הפסוק, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט? אומר רש"י? לא, רש"י לא אומר את זה. רש"י אומר, למד, אם יהיה ריב בין אנשים, סופם שיגשו אל המשפט, למדת שאין טובה יוצאת מתוך מריבה. כלומר, רש"י עושה הבחנה בין ריב שבפסוק לבין מריבה, הוא אומר, מי גרם ללוט שרחק מן הצדיק? מריבה. כלומר, שימו לב, הביטוי פה מדויק. זה היה ריב, ואתה עושה כאילו שזה רק מריבה. ואז אברהם מציע משהו מעניין. הלא כל הארץ לפניך. איך הוא, מה זה פירוש כל הארץ לפניך? איך? איפה הם עמדו? בין בית אל ובין העי. ולמדנו שבין בית אל ובין העי זה המקום שממנו רואים את כל הארץ. לכן כשאברהם אומר כל הארץ לפניך, זה נכון מבחינה טופוגרפית.
ראו גם את תל אביב.
ראו, לא רק זה. משם אפשר לראות את החרמון, את הים התיכון, את רמת הנגב ואת מדבר ערב. כל זה אפשר לראות משם. יפה, אני רואה שדבריי נכנסו אל הלב. טוב, עלו כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעלי עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. היה יהודי, שבוודאי חלק מכם הכרתם, ושמו לובה אליאב. לובה אליאב, הצטרף לתנועת שלום עכשיו, ופעם ראיתי אותו בטלוויזיה, הזדמן לי בדיוק להיות אצל חמותי, ראיתי אותו בטלוויזיה, בראש הפגנה של שלום עכשיו, מול הרובע היהודי בחברון. ואז הוא אמר, הצביע על הרובע היהודי, והוא אמר, הם אומרים שהם ממשיכים את אברהם אבינו. אבל אברהם אמר, ייפרד נא מעלי ועל נתי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך. אם כן הם נגד אברהם, הוא הוסיף, נגד יצחק ונגד יעקב. עד כאן דברי קודשו. נשאלת השאלה, האם הוא צודק? הרי זה מה שאברהם אומר. אז האם לובה אליאב צודק שזה נגד דעתו של אברהם בהתיישבות בחברון? התשובה היא, לובה אליאב צודק. אכן, אברהם היה מאמץ את הפתרון של שתי מדינות, ללא שום ספק. נכון? זה מה שהוא אומר. מה? עבר הירדן? נכון, בסדר. עכשיו, מה קורה כאן? וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר ירדן, כי כולם משקה לפני שחת השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים בואכת צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מלאכים. אברהם ישב בארץ כנען, כלומר מהירדן ועד הים, ולוט ישב בערי הכיכר, והיה על הסדום, ואנשי סדום ראו חטאים לשם לוט. מה למה חלוקה לא שווה? עיקר הירדן הייתה כולה משקה, זה היה המקום הטוב ביותר בעולם. עכשיו גם אברהם לא התיישב בכל הארץ, היו שם כנענים ופריזים, אלא לילות זה היה משתלם מאוד. הוא ראה מקום פורה, מושקה, למה שלא ילך לשם? כן.
זה לא היה חטא לאברהם אבינו שהוא נותן לילות לבחור את מה שהוא רוצה? תאר לך שהוא היה בוחר את ארץ ישראל.
נכון. נשאלת השאלה האם זה חטא. בואו נבדוק. למה שזה יהיה חטא? קודם כל, בואו ננתח את זה. השם יבטיח את הארץ למי? לאברהם? אני רוצה שתמצאו לי את הפסוק. לזרעך, לא לך. רגע, 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 אבל תראו משהו, זה בדיוק העניין. אם אנחנו מסתכלים בפרק שלפני זה, יש פה, רגע, הנה פרק י' ב', פסוק ז', וירא אליו השם, וירא השם אל אברהם, ויאמר, לזרעך. אתן את הארץ הזאת. מה אומר אברהם? זה לזרעי, לא לי. אם כן, לי יש בעיה מיידית. אני רוצה שלום עכשיו. עכשיו, הילדים שלי, יש להם הבטחה אלוהית, אז הם הבנים של אברהם ילחמו בבנים של לוט. אבל מה שקורה עכשיו, יש לי פתרון מיידי לסכסוך. אז בוא לא נסתכל הלאה, נסתכל על עכשיו. העכשיו הוא שעכשיו אני מגיע להפסקת אש, לא יהיה טילים בין לוט לבין אברהם, וזה שווה את זה. מה יהיה עם זרעו? זרעו ילחמו. אם כן, מה הפרצה המשפטית שמצא אברהם, פרצה הלכתית, כדי לאפשר לעצמו למכור ללוט את חצי הארץ? זה שנאמר לזרעך. טוב, בוא נראה. את מי לא שאלו שם? עם מי אברהם לא התייעץ? עם שרה, מי עוד? עם הקדוש ברוך הוא, נכון. הוא לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא. ואז נשאלת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא חושב על זה? אתם מכירים פסוקים שאני לא קראתי, אני לא יודע. עכשיו בואו נראה פסוק י"ד. והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, כלומר אחרי שנעשה ההסכם, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם. מה זה המקום אשר אתה שם? עדיין, בריאה ארבעה לחצור. מקום שבו אתה רואה את כל הארץ. צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. כלומר, כולל מה שעכשיו נתת לילות. למי אני אתן את זה? לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, עכשיו אתה תצטרך לכבוש בעצמך את מה שנתת. כי עכשיו נתתי לא רק לזרעך, נתתי לך ולזרעך. אז אם ככה, אתה תצטרך עכשיו לצאת למלחמה, ולהיכנס למלחמה יותר גדולה מהסכסוך הלוקלי שיכולת לפתור בבית המשפט. כלומר, יכולת לפתור, לא רצית להיכנס לעיני עימות, ויתרת, זה יביא אותך למשהו יותר קשה ממה שרצית למנוע. כן? היו תצפיתניות, אמרו לך. אז, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אם יוכל לשמינות עפר הארץ גם זרעך ימנה, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרחבה, כי לך אתננה. זאת אומרת, אתה עכשיו צריך לעשות מסע כיבוש. ויהל לאברהם ויבוא וישב בלונים אמרי אשר בחברון ויבן שם מזבח לשם, ואז מתחילה מלחמה. מלחמה שבה אברהם יהיה מעורב ויצטרך לפתור את בעיית השבויים. בואו נראה, נראה מה שכתוב כאן. אז אנחנו צריכים ללמוד את המלחמה הזאת, ואיך היא, אז יוצא לפי זה שלובה אליאב צודק. אברהם היה בעד הפשרה, מי התנגד? הקדוש ברוך הוא. בסדר? ואנחנו צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא מתנגד, מה אכפת לו שתהיה פשרה? אלא שאברהם בזה מוותר על הייעוד של הקמת מדינה, לאום, שישפיע על העולם. בואו נראה. והיא בימי אמרפל מלך שנער. מי זה אמרפל?
נמרוד.
יש במדרש כתוב נמרוד, תואם נמרוד לפחות. לפי ההיסטוריונים ייתכן שזה אחת הצורות לכתוב את השם של חמורבי. חמורבי מלך בבל. הוא זה שכתב את ספר החוקים המפורסם. מלך שינר, שינר זה בבל. אריוך, מלך אלעשר. מה זה אלעשר? יש, הייתה ממלכה בבבל בשם לרסה. לרסה. לרסה, היו שם מלכים גדולים גם כן. אז אלעשר לרסה, ייתכן. כדור לעומר, מלך אלם. איפה זה אלם?
בבל.
זה על גבול איראן, עיראק, זה אזור קוז'יסטן. לא רחוק מבבל. ותדעל מלך גויים. איפה זה גויים? יש אומרים שזה גוטה, שזה הייתה ממלכה מצפון לבבל. בקיצור, מדובר פה בארבעה מלכים קרובים זה לזה במסופוטמיה. עכשיו, מה המרחק בין ארבעת המלכים האלה, בין האזור של דרום עיראק בעצם, לבין סדום ועמורה? 1,000 קילומטר בקו אווירי, לפחות. אבל כדי לעבור מבבל לאזור סדום באותם הימים, עם צבא שלם, אין שום אפשרות לחצות את המדבר. חייבים לעלות עד צפון הפרת, ומשם להמשיך דרך סוריה להגיע לירדן. כלומר, מסע צבאי מבבל לסדום הוא 2,000 קילומטר, שזה מרחק אדיר לפי המושגים של אותם הימים, זה כמעט כמו לשלוח טיל לירח. בסדר? עכשיו, הם עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת בירשה מלך המורה, של המלך אדמה, ושל ברם זורים, מלך בלעי צוער, כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח, 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, וב-14 שנה בכדור לעומר, במלכים אשר איתו. עכשיו, זאת אומרת שמדובר באימפריה ששולטת מרחוק, אפשר לומר, על ערי הכיכר. עכשיו, התורה מפרטת את המסע הגיאוגרפי, איך, דרך איזה מסלול הם עברו, ואנחנו צריכים לשים לב למסע. כדור לעומר, מה? מה השאלה? מלך אלם, לא? היה כתוב, לא? כדור לעומר, מלך אלם.
מקום ראשון.
נכון, כנראה שיש לו מעמד מכובד יותר לעם רפאל, אבל בפועל מי שניהל את כל המלחמה זה כדור לעומר.
כדור לעומר היו לו פרוקסי.
אבל לא קוראים לו כדור לעומר, אלא כדור לעומר, זה קמץ קטן, נא לכבד את העברית. בסדר? באבו אבו. עכשיו, בואו נראה את המסלול. אתם תראו שלמסלול הזה יש משמעות. ויקו את רפאים באשתרות קרניים. איפה זה אשתרות קרניים? זה מדרום, זה לעבר הירדן, ברור, זה מדרום לג'בל דרוז, הר הדרוזים, בדרום סוריה, קרוב לגבול של ירדן. אני עוד לא הגעתי להם, אתם זריזים מאוד, אני איתי, נא להתחשב בגיל שלי. עכשיו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים. כלומר, ישמיד, כן בבקשה?
סליחה. זאת אומרת, המלכים במרחק כ-2 קילומטר
נכון.
שלטו על כל המדרחה.
זהו, זה מה שאנחנו נצטרך לברר. עד איפה הם שלטו? זה בדיוק מה שאני רוצה לברר כאן. ויקו את רפאים באשתרות קרניים. הם משמידים את האוכלוסייה של אשתרות קרניים. למה? מה הם עשו, אנשי אשתרות קרניים? כנראה שסדום ועמורה עמדו בראש קואליציה של עמים שמרדו במלכים האלה. כן, כלומר, הם בעלי הברית של סדום ועמורה. לכן הם משמידים את האוכלוסייה שבדרום סוריה. ואת הזוזים בהם. איפה זה הם? הם, יש עיר כזאת, שעד היום הזה נקראת כך, בעבר הירדן, מול קיבוץ אשדות יעקב, והצד השני יש העיר הם. הם, כן. זה, זאב יכול לבוא לעשות הם, אבל לא מדובר על זה, מדובר על שם של העיר. עיר בשם הם, שם יש אוכלוסה, הזוזים. ואת האימים בשווה קריאתיים. איפה זה האימים? לפי פרשת דברים, האימים זה היושבים הקדומים של ארץ מואב. כלומר, הם הולכים ופונים דרומה. עכשיו, ארץ מואב זה ממזרח לים המלח. זוזים, זמזומים, דומה, כן, נכון, כן, ותאימים בשווה קריאתיים. כלומר, אם אני מבין את המסלול, הם באו מצפון סוריה, הגיעו דרומה ועוד דרומה ועוד דרומה, עד שמגיעים ממזרח לים המלח. מה אני הייתי עושה אם הייתי מגיע עד לשם? פונה מערבה, לסדום ועמורה, נכון? הגיוני, אם הם הגיעו ממזרח לסדום, אז צריכים לפנות מערבה. במקום זה, ואת החורי בהרי רם סעיר. מה? איפה זה הר סעיר?
עוד יותר דרומה.
עוד יותר דרומה. כלומר, זה פספוס, הם כאילו לא שמו לב לחיצים, כאן התבלבלו בניווט, מגיעים 100 קילומטרים מדרום לסדום. עד אל פרן, אשר על המדבר, איפה זה אל פרן? אומרים המחקרים,
קרוב לסיני.
המחקרים אומרים אל פרן, זו אילת. זאת אומרת, הם נוסעים, הם, עם כל הצבא הזה, 200 קילומטר מדרום לסדום ועמורה. משהו לא מובן פה. וישובו, ויבואו אלה משפט יקדש. לא, לא טוב בדרך, אני אגיד לכם בדיוק מה שקרה. רגע, 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 רגע. רגע, וישובו, ויבואו אלה משפט יקדש. מה זאת אומרת שהם חוזרים? הם חוזרים צפונה. איפה זה קדש? זו פטרה. פטרה שבעבר הירדן מול אמצע הערבה. כן, אבל זה הקדש הזאת. ויקו את כל שדה העמלקי, אז זה עוד יותר צפונה, כלומר זה בין פטרה לבין ים המלח, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. איפה זה חצצון תמר? אין גדי. איך יודעים? כתוב מפורש בספר דברי הימים, רש"י מביא את זה, שחצצון תמר היא אין גדי. זאת אומרת, מה הם עושים? הם משמידים את כל בעלי הברית הפוטנציאליים של סדום ועמורה. שימו לב לדבר מעניין, לאן הם לא מגיעים? לא, לסדום הם כן מגיעים בסוף, לכנען. כלומר, הם אינם, ורואים את זה, הם מלחכים את הגבול, עד אין גדי, האמורי היושב בחצצון תמר. הם מוקפים את עבר הירדן, ולא נכנסים לארץ כנען. מדוע? מי שולט בכנען באותם הימים? מצרים. זה בעצם, אפשר לומר, עמק הירדן היה הגבול הבינלאומי בין שתי אימפריות. כל זמן שמדובר להילחם ברפאים, בזוזים וכדומה, זה סכסוכים קטנים. אם חיילי כדור לעומר נכנסים לכנען, הם מסתבכים עם המעצמה הגדולה, עם מצרים. זה מלחמת עולם. זאת אומרת, הם עשו את הכל כדי לא להיכנס לכנען. ולכן השאלה אם הם שלטו על המזרח התיכון, התשובה היא, שלטו עד עמק הירדן. ולא יותר. עכשיו, מה זה אומר לנו לגבי הסיפור של אברהם ולוט? אם לוט היה נשאר בארץ כנען, הוא מעולם לא היה נופל בשבי של כדור לעומר, כי כדור לעומר אין לו עניין להיכנס לכנען. אבל מכיוון שהוא בחר בעבר הירדן המזרחי, עכשיו הוא הסתבך, וזה מסבך את אברהם. בסדר? כלומר, זה בדיוק מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך אתננה. בואו נראה. ויצא מלך סדום ומלך עמורה, ומלך אדמה, ומלך צורים, ומלך בלה יצורה, ויערכו איתם מלחמה במקסידים, את כדור לעומר, מלך אלה, מלך בויים, ומרפק מלך שינר, ומלך אל עשר, ומלך ימת החמישה, ומקסידים בעירות בעירות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שם, מתו לו, לא מתו, אנחנו נראה במשך, והנשארים, הרה נסו, איפה ההר? איפה ההר? מה זה? הרה נסו, 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 יש שני צדדים, יפה, יש הרים ממזרח, יש הרים ממערב, לאיזה הרים הם ינוסו? ברור שלמערב, אם הם נמלטים, הם נמלטים אל האזור המוגן, שזה כנען, כלומר, הם, הנמלטים, נמלטים אל מקומו של אברהם, בסדר? ולכן, אנחנו נראה בהמשך שהפליט מגיע לאברהם. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו ואת בן אחי אברהם וילכו ויושב בסדום. כלומר, הם עכשיו בוזזים את סדום ואת עמורה ואת כל האוכלוסייה, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן בלונה ממרי האמורי אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. עכשיו אנחנו פה מגלים שאברהם הוא לא אדם פרטי, הוא אדם שקורת בריתות, יש לו בעלי ברית צבאיים שהם עובדים איתו. כלומר, הוא בעצם, אפשר לומר, המייצג של פרעו, מלך מצרים בכנען. הוא האיש שלא כדאי להתעסק איתו. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, ואז הוא לא התחיל במסע ומתן, אלא יוצא למלחמה. דבר מעניין, מותר להסתכן בשביל להציל שבוי? כן. אבל האם בגלל זה אתה צריך להיכנס למשא ומתן? לא. וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18 ו-300, וירדוף הדן, עכשיו 18 ו-300 זה ילידי ביתו. וירק הוא הכין אותם, כלומר נתן להם ציוד. זירז אותם, אבל כלומר שהכין אותם למלחמה. עכשיו, יש לנו אוריקם בזהב, כלומר נתן להם גם מזכורת טובה. אבל יש יותר מזה, אחר כך אנחנו רואים שיש הוא ועבדיו, וגם אחר כך הנר ישקול וממרה. כנראה שהכוח של אברהם היה כוח משמעותי. למרות שמדובר בארבע מלאכים, אבל יכול להיות שיש לאברהם גם כמה אלפים של חיילים איתו.
מה לדע
חמישי? המלך החמישי?
את
החמישה. חמישה, יש חמישה, ארבע מלאכים שנלחמים נגד חמישה מלאכים. עכשיו, ואברהם יוצא שהוא המלך העשירי במערכה. עכשיו,
איך משתדרים עם מושגים שהם מוחרים יותר, כמו דן,
דן עוד לא הגעתי.
יש פסוק שאומר, לפני שישראל כבשו את הארץ.
נכון.
עוד לא חשוב אותו.
נכון. שאלתך, שאלתך מתאימה להמשך הפסוק, לוירדוף את דן, נכון? אני הגעתי, כן, הגעת פה למילה דן, נכון? אבל שמת לב, אני סימנתי עד 18 ו-300, ועוד לא קראתי את וירדוף את דן. אבל זו שאלה טובה, אני אתייחס, בעזרת השם, כשנגיע למילה דן, נדבר על זה. מה? עכשיו, לגבי, מה אתה רוצה לשאול?
המסע שלהם,
כן.
שהם נלחמו באימון, זה מוזכר הכל בספר דברים, בפרק הראשון.
נכון, נכון, שישמידו. האם
האלה ישמידו את אלה ואלה, כן. אז המזומים והאימים.
כן, הושמידו, ולכן אז תפסו את מקומם, עמון, מואב, סיחון ואוג. בסדר? רק אוג נשאר מיתר הרפאים. כן, כן, ברור. עכשיו, אני רוצה פה לשאול. ראינו שהמסע מצפון לדרום עבר דרך עבר הירדן המזרחי. עכשיו, דרך איפה הם חוזרים? ברור שדרך עמק הירדן. מדוע? תחשבו על צבא גדול שנמצא אחרי מלחמה ועם הרבה שבי וביזה, וצריך את כל זה לסחוב. כולל ילדים, נשים, ברור שהמקום היותר מתאים זה מקום מישורי, שטוח. ולכן עמק הירדן, זה המתבקש. האם הם יכולים לנסוע מהר? התשובה היא לא. הם הולכים לאט והם מסובכים ומסורבלים. לעומת זה, לאברהם יש כוח צבאי מזורז, ללא כל נטל, ושנלחם בלילה, כלומר, שתוקף את המחנות האלה כשהם עייפים בלילות. אז ברור שיש לאברהם יתרון צבאי מסוים, כן? מבחינה אסטרטגית. אז כתוב, וירדוף עד דן. איפה זה דן? בקצה של עמק הירדן. זה משם שיוצא הירדן. אז אחרי, הגיוני שאברהם רודף עד לשם. עד לשם זה קל. עכשיו, עולה פה שאלה, העיר דן, לא הייתה קרויה דן בימי משה. כן, זה השאלה ששאלנו. מה זה על שם העתיד? אבל כשאם אני חי בימי משה, ואני רואה את משה כותב בתורה וירדוף את דן, ואני שואל אותו מה זה? ויגיד לך, תחכה עוד 200 שנה, תדע? כן, אבל שכם קיימת בימי משה. זאת אומרת, עד מקום שכם, כלומר, כשאברהם מגיע עד מקום שכם, הקורא בימי משה יודע שיש כבר עיר שכם כזאת. כן, אבל התורה נכתבת אחרי שסדום נחרבה, זה בסדר. אבל לגבי העיר דן, רק בימי השופטים היא קיבלה את השם הזה. זה זמן רב אחרי פטירת משה. איך אפשר לכתוב וירדוף? עד דן. הרי איך נקרא העיר דן לפני כן? ליש בספר יהושע, ולשם בספר שופטים, או אפור. בסדר? אז איך אפשר להבין את זה? מה? לא, זה פשוט מאוד. יש כל מיני ניסיונות היו, אבל ההסבר הפשוט, דן זה לא על שם דן. זה על שם עבודה זרה בשם הזה, הייתה עבודה זרה בשם דן, מוזכרת בגמרא במסכת שבת, ואחר כך שונתה העיר לשם לאיש או לשם. עכשיו, כשבני דן כובשים את המקום, כתוב, ויקראו ללשם דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. כלומר, הם יחזירו את השם הקדום, כי זה טעם את המשפחה. כלומר, זו הזדמנות. קוראים למקום דן, בשם דן אביהם. אבל לפני כן קראו לזה לשם, ולפני שקראו לזה לשם, קראו לזה דן, על שם עבודה זרה. נכון? לכן, זה שכתוב הירדוף עד דן, זה אותה עיר שעתידה להיקרא בשם דן, ואז כבר נקראה דן, לפני שנקראה בשם לשם. פשוט. בסדר?
יש פסוק אחר.
והוא?
שאומר, כאשר עשה דברים.
נכון.
כאשר עשה ישראל.
לארץ ירושתו.
מחסרי.
אתה אומר, הרי עוד לא כבשו. אז איך אפשר לכתוב? כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, הרי עוד לא ירשו. זאת השאלה. תשובה. ארץ ירושתו, הכוונה, סיחון ועוד. זה אפשרי. אם כי רבי אברהם מבן עזרא, רצה ללמוד מהפסוק הזה שהבאת, שזה פסוק שנכתב אחר כך. בסדר. טוב. ויחלק עליהם לילה. כלומר זה ויחלק, שהמחלק את הכוחות שלו. הוא ועבדיו, ויקם, וירדפם. עד חובה אשר משמאל לדמשק. כלומר, הקרב כנראה היה בדן, ואז הוא החליש את המחנות שלהם, ואז הם התחילו לברוח, ואז הוא רודף עד חובה אשר משמאל לדמשק.
דמשק.
כן, שמאל זה צפון. בערבית שמל זה צפון. וישב את כל הרכוש, ואת לוט אחיו, ורכושו אשיב, וגם את הנשים, ואת העם. עכשיו נשאלת השאלה, מה הדין של כל השבויים האלה, והרכוש הזה? למי זה שייך?
לאברהם.
כלומר, אברהם יכול להיות מלך סדום, אם הוא רוצה. לא רק מלך סדום, הוא מלך עבר הירדן כולה. כלומר, הוא שולט מאשתרות קרניים ועד אל פרן, כלומר, כל עבר הירדן המזרחי זה שלו, מדין כובש, וגם סדום ועמורה זה שלו. זה שלו, בעצם הוא מלך. עכשיו, אם אתם זוכרים, יש גם באזור שכם, יש לו אזור ששייך לו, וגם באזור חברון, עם הנר אשכול וממרא, בעלי בריתו,
שלו.
כלומר, יש לו ממלכה שמסתרת בעבר הירדן, קצת באזור שכם, קצת באזור חברון. חוסיין הירדני היה מרוצה מזה.
אשכנז.
עכשיו.
אפשר לשאול
פה. כן.
אנחנו רואים פה
שאברהם
מנסח את
האימפריה
הגדולה שלו, שהיא האימפריה הגדולה של דרום, בארץ כתוב כ-18 או 300 איש.
כן.
בוא נאמר, בדרך הטבע אי אפשר לקחת אימפריה כזו גדולה. אז היה פה בניס. הניס היה, ככה אני חושבתי, המלחמה הזאת. אחרי שנגמרה המלחמה, נגמר הניס.
אמור.
אחרי שעוד אשר, אשר שתולל המונעים אליהם ולעתים, ולעתים, ולעתים,
ולעתים. יכול להיות. אם כי, ראינו שזה לא בדיוק 318, יש גולו, הנר אשכול וממרא, וגם עבדיו. יכול להיות שזה יוצא כמה אלפים, דבר נוסף, ודאי, שזה יותר קל על ידי פשיטות לתקוף מחנה צבאי גדול, עייף, אחרי מלחמה, ואין שבי ורכוש. מה?
כמו
המכבים. כן, יש כל מיני דרכים, כן, יש לפעמים. אבל זה לא מספיק כדי לשלוט על השטח. אנחנו נבדוק את זה. יכול להיות, אבל אנחנו נבדוק את זה, כי אנחנו נראה אילו דברים אחרים. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכותת כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה. הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? מניין? ספר שמואל בית. בספר שמואל בית, פרק י' ח', פסוק י' ח', כתוב שאבשלום הציב לו יד בעמק המלך. כן, עמק המלך זה הקדרון. זה כתוב מפורש בתנ"ך. זה הקדרון, נחל קדרון, בין הר הזיתים לבין הר הבית. זהו. כן, מה שכתוב מצבת אבשלום היום,
נחל קדרון, נחל קדרון, נחל קדרון.
אבל לשם הוא מגיע, הוא מגיע לירושלים. מה אומר רש"י? מה זה עמק שווה? למה נקרא שווה? ושבו כל האומות להעמיד את אברהם עליהם למלך ולקצין. זאת אומרת שלא צריך את ה-318 כדי לשלוט, העמים רוצים את שלטונו של אברהם. כלומר, יש לו הזדמנות להקים מדינה גדולה, ובה להשליט את האמונה שלו. ומשום מה זה לא קרה, למה? זה נראה בפעם הבאה, שלום.